הייתי בנהריה אצל אמא שלי, אז היו לה חברות דוברי אנגלית, ויום אחד שאני הייתי שם, האישה הזאת באה, אישה מאוד נחמדה, עם היחינתי לשלושתנו, וישבנו ודיברנו, והיא שואלת אותי מה אני עובד, איפה אני גר, איך זה בתל אביב, אם אני נשוי. אז אמרתי, לא, אני לא נשוי. אז היה לי חבר.
באיזה שנה מדובר?
אחרי 1979, אז מתי
אני בשנות ה-2000, כשגדלתי בנהריה, לא עשיתי לדמיין שכף רגלו של עוד גיי בכלל יכולה לדרוך בנהריה.
בכל אופן, אז היא שואלת, אתה לא נשוי? אז אמרתי, I live with someone. עכשיו, באנגלית, ה-someone הזה לא מגדיר את המין. היא ממשיכה וממשיכה, ואישי נייס, and what is her name, והכל בגוף נקבה. בסוף לא יכולתי לשקר יותר. אז אמרתי לה, I live with a man. אני גר עם גבר. אז היא כמעט נפלה והכיסא, והיא אמרה לי, זה מאוד לא יפה, משהו כזה. מאוד, מאוד לא נעים, מאוד לא יפה. ואימא שלי ישבה לידי, בצד השני של השולחן, שמה את היד על היד שלי, והיא אמרה, it's very nice, זה מאוד יפה, I love him very much. עכשיו, זה עלה לה בדם, אבל זה עשה בשבילי הכל. והיא אמרה את זה לחברה שלה לפניה. היא נתנה לי את התמיכה, את הבקינג, וזה עלה לה, she had to take enormous energy and power and courage, אומץ, להגיד את זה, אבל היא עשתה את זה.
מה הוא היה בשבילי מגדלו. תמיד בפעילות שלי, אני שאפתי להגיע למקום של מספר אנשים שיספרו על יד אחד. הוא היה מגדלו. כשפגשתי אותו פשוט לא האמנתי שאני פוגש. זה היה כמו שאתה פוגש הסגן של אלוהים.
אנחנו חוזרים אחרי איזושהי סוג של פגרה שהייתה לנו. היינו צריכים להתמודד עם חודש הגאווה ומה לא, ושינויים מאוד משמעותיים בצוות שלנו. אנחנו מדברים עכשיו לשמונה אנשים, ובדיוק אנחנו עולים עם רצף של הרבה מאוד פרקים חדשים. אנחנו אגב מציינים עכשיו 3 שנים לפודקאסט, לסטריט פרנדלי, ויצא ככה הגורל ובצורה מאוד מעניינת, ואיך נאמר פה שהפרק הזה עומד לעסוק במשהו שהוא יותר גדול מאיתנו, בבן אדם שהוא יותר גדול מאיתנו. בעצם ביונתן דנילוביץ', אחד מהפעילים הלהט"ב החשובים המשמעותיים ביותר בתולדות קהילה הגאה במדינת ישראל. הבג"ץ שהוא הוביל, הוא משפיע עד היום על כל הנושא של אפליה או אי אפליה בשוק התעסוקה, ולא רק של להט"ב, גם של נשים, גם של עוד המון קבוצות שונות באוכלוסייה. בעצם דנילוביץ' ממש עשה איזושהי מהפכה מאוד מאוד חשובה וגם בדרך מאוד צנועה. ואם שמתם לב, אז לפני בערך שנה, שנתיים, אנחנו עלינו בפודקאסט פרק שבו ראיינתי את יונתן דנילוביץ'. זה היה אז ממש ככה בקורונה, בחלק הכי חזק שלה. נסעתי אליו לדיור המוגן שהוא גר בו ליד ירושלים. ראיינתי אותו, ואז בעצם עלינו את חלק א'. ולמי ששם לב, אז לא עלינו את חלק ב'. גם שואלים אותי, מה עם חלק ב'? מה עם חלק ב'? ואני מודה שהיה לי די נוח לדחות את זה. ואני עכשיו אסביר גם למה דחיתי את זה, אבל קודם אגיד למה אנחנו גם מעלים את זה. דנילוביץ', חודשיים לפני עכשיו שאנחנו מעלים, הוא כתב לי כזה, נו, מתי עולה הפרק? נו, מתי עולה הפרק? ואז הוא הלך לעולמו. ואני מרגיש שיש פה איזושהי משאלה שהוא ביקש ממני, הוא מאוד רצה שהחלק השני יעלה. אז הגיע הזמן לעשות את זה, ומה שהיה לי מאוד קשה עם החלק השני של מה שעכשיו אנחנו עומדים להעלות, ועכשיו בכלל ככה נעמדות לי השערות בידיים מהסיטואציה, כי קודם כל, מבחינתי, כשהייתי בתיכון ולמדתי עליו בספרי אזרחות, ופתאום לפגוש את הבן אדם, זה היה משהו שהוא מאוד, מאוד מרגש ומצמרר, ובעצם בחלק השני של ההקלטה, הוא התחיל לשאול אותי שאלות. והתחלנו גם להגיע למקומות מאוד מאוד אישיים, והרגשתי מאוד בנוח איתו, ויש שם המון 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 משמעויות. אני חושב שזכיתי בזכות ענקית, אני עד עכשיו לא קולט בכלל את המעמד ואת הסיטואציה הזו, ושאנחנו עומדים לעלות בפרק הזה, כמה דברים שבשום מקום לא ניתן למצוא, תיעוד לדעות ולראייה, שדנילוביץ' מעלה כאן אחד מהאבות המייסדים של הקהילה. בטח כנראה בעוד איזה עשור, שניים, אני אאזין לפרק הזה, ויהיו לי אפילו עוד יותר תובנות. באמת הפרק הזה, יש בו איזה משהו, באמת ברמה הרוחנית, משהו שהוא מעלינו. הוא מתחת לכתפינו והוא גם מעל לכתפינו. אנחנו לא יכולים לקחת את החיים שלנו ואת היום יום שלנו כמובנים מאליהם. אני מודה על ההזדמנות הזו, כי זה פרק שהוא לא רק לזכרו של דנילוביץ', זה פרק שאנחנו צריכים לקחת כאן המון תובנות בנוגע לעתיד שלנו, ואנחנו לא יכולים לקחת דברים כמובנים מאליהם. יש לנו גן פרקים מאוד 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 מורכב ומאוד מסודר, והייתה פה חתיכת עבודה גם לדחוף ולהכניס את הפרק הזה, שגם רגשית היה לי מאוד קשה העבודה עליו, וגם בפן הטכני, ויש פה משהו שהוא מאוד סימבולי, כי הפרק הזה לזכרו של יונתן דנילוביץ', הוא פתיח לחלק מהפרקים הבאים. עומדת להיות לנו סדרה של מספר פרקים שעומדים לעסוק בכל הנושא של יזמות להטאב לפי מגזרים שונים, יזמות במגזר הראשון הממשלתי והציבורי, במגזר הפרטי והעסקים, עמותות, עסקים חברתיים. ואני חושב שבמקרה יצאנו ככה זכות גדולה שרגע לפני שניכנס ונצלול לעולמות היזמות, מה שמאוד מאוד משפיע על ההווה ועל אחת וכמה על העתיד שלנו, דווקא זה כבוד מאוד מאוד גדול ללמוד כאן מהשיח הבלתי פורמלי הזה עם דנילוביץ', גם דיברנו לא מעט על דברים של העתיד.
יש פה איפה שאני גר איש ביטחון.
אנחנו בעצם עכשיו מקליטים, אנחנו נמצאים פה איפה אנחנו? בשורש.
שורש, מושב שורש בפרוטי הבהר.
שזה בעצם...
דיור מוגן.
דיור מוגן, ובימי הקורונה אנחנו מקליטים עם מסכות על המיקרופונים, הלכנו למדשאה בצד כדי שנוכל באמת להקליט.
נכון. מגבלות לטובת כולנו.
אבל הנה, הצלחנו להקליט בכל זאת.
אז יום אחד, איש ביטחון הזה, שהוא דתי, עם פאות, אבל הוא עובד פה, והוא אומר לי, יונתן, אני לומד משפטים. ולמדתי על המשפט שלך. כל הכבוד לך, הוא אומר לי. איש שבן 27, דתי. אז יושב לידו בחור אחר, גם כן מהביטחון, ערבי, מאחד מהכפרים פה באזור, אבו גוש. והוא, כמובן השיחה בעברית, הוא אומר, איזה משפט, מה עשית? אז סיפרתי לו. זה היה יותר קשה בשבילו לקבל אותי, להבין, וזה נכון בכל חברה בישראל, יהיו כאלה שאתה תהיה מופתע על הקבלה, ואחרים שאתה תהיה מופתע על האי קבלה. הבחור הערבי הוא די צעיר, וחשבתי שזה יעבור ככה 30 שניות והוא ישכח מזה, אבל זה כנראה השפיע עליו. הוא לא אהב את זה, אבל... אין ברירה, הוא צריך לקבל אותי. הוא צריך להבין שזהו, זה המציאות. וזה המציאות של כל החברה הישראלי. דברים השתנו מאוד מ-1980. אנחנו ב-2020, ומה שפעם היה אסור, ואסור לצאת מהארון, ומסוכן לצאת מהארון, ושמרנו ודחינו, כמו שאני עשיתי בחיים שלי, וחבל על השנים האלה, שחייתי בשקר. חבל נורא, אבל זה קרה. היום זה לא צריך לקרות. הרבה יותר פתוח פה. הרבה יותר נעים פה. יש הרבה יותר אפשרויות.
אתה חושב, יונתן, שמה שהשפיע עליך זה בעצם אולי הטיסות שלך לניו יורק, ושבעצם ראית שם מציאות שהיא יותר... פתוחה ומקבלת, הם יכול להיות שבעצם יווה את הסוג של רעיונות משם לכאן?
אני הכרתי פה בארץ ב-75 אמריקאי, עולה חדש מארצות הברית, שהוא גיי, הוא ידע שאני באלעל ושאני טס לניו יורק, הוא בא מארצות הברית, דווקא מפילדלפיה, אבל היה גר כמה שנים טובות בניו יורק, והוא אמר לי, יונתן, האם אתה יודע שיש בית כנסת להומוסקסואלים בניו יורק?
אני מאוד אוהב אותו באופן אישי. ה-CBST.
CBST, exactly. מה זה CBST?
Congregation בית שמחת תורה.
Congregation בית שמחת תורה. אז הוא סיפר לי על CBST, הוא אומר לי, אם אתה בניו יורק יום אחד, למה שלא תלך ולראות ותהנה מזה? עכשיו, אני לא דתי, אני לא הולך לבית כנסת, אבל עצם העובדה שזה היה של גייז, אני החלטתי שאני רוצה. אבל הייתי ממש פחדן. הייתי עדיין בארון, במיוחד לגבי הארץ. ואמרתי לו, אני לא רואה את עצמי, אוגר כוח, אנרגיה וסלף קונפידנס, ביטחון עצמי, ללכת לבד. אז הוא נתן לי את הטלפון של חבר טוב שלו בניו יורק, גם כן במקרה שופט בבית המשפט בניו יורק, שחי עם בן הזוג שלו, לא יהודי, והוא נתן לי את הטלפון, והוא אמר לי, תתקשר אליהם, הם הולכים לבית הכנסת, תלך איתם, אז יהיה לך מיד חברים, או אנשים שאתה מכיר. עשיתי את זה, הלכתי איתם, היהודי, השופט, ובן הזוג שלו, הלא יהודי, הם היו כל יום שישי הולכים לבית הכנסת, כזוג. כמובן, באותו ערב, הרב או מישהו, whoever it was, אני כבר לא זוכר, שהיו הודעות בסוף, אמרו שיש כאן אורחים חדשים או מבקרים חדשים, והזכירו גם את השם שלי.
אורחים מישראל.
כן, ומישראל, זה היה...
אני הייתי במעמד הזה גם.
כן, מאוד exciting. והכרתי אנשים, אחר כך היה איזה, לא מסיבה, אבל כיבוד, והסתובבתי, ואנשים באו וניקשו, והיה מאוד נחמד. והכרתי אנשים לגמרי נורמליים, הומוסקסואלים. זה היה עורך דין, וזה היה שופט, וזה היה מורה, וזה היה, אני לא יודע, מנהל חברה, וכולם נראים לי נורמליים לגמרי. וזה היה בשבילי הפתעה, כי אני עדיין הייתי בארון וחשבתי ש... זה לא יכול להיות. אם אתה במעמד כל כך גבוה ומוצלח ומחוץ לארון, משהו לא התאים לי. כי אמרתי לך, אני ילד טוב ירושלים, איך זה יכול להיות שאני גאה? והנה אני רואה את כל האנשים הטובים האלה, והם במקרה...
מודלים לחיקוי בעצם, כן, אפילו, מה שלא בדיוק. תמיד היה קיים.
והשאלה שלך הייתה במקום, מיכאל, האם הטיסות האלה לניו יורק השפיעו אליי? בהחלט, אני נחשפתי לחיים אחרים, אני נחשפתי לערכים אחרים, ולמדתי שאפשר להיות גיי וטוב, ובן אדם טוב, וישר. לא, אין לזה ניגוד. כן. ולא ידעתי את זה. אני חשבתי...
כי הדבר לא היה נגיש.
לא.
יכול להיות שזה גם משהו קורה, הסיפור נגיד עם הבחור הערבי שסיפרת, זאת אומרת, יכול להיות שגם בעבור להטאבים שנמצאים בחברות שהן יותר מסורתיות, או שהן יותר... כלומר, יכול להיות שלמישהו שבחברה מסורתית מסוימת, אנחנו לא צריכים כל כך להרחיק, כי יש לנו חברות מסורתיות רבות כאן בישראל, אם זה ערבים מוסלמים, או נוצרים, או מהעיר העתיקה, או פלסטינים, או אתיופים, או רוסים, יכול להיות שבשבילם תל אביב זה מה שניו יורק היה בשבילך באיזשהו מקום.
נכון. יש הרבה אנשים, הרבה פעמים בחיים שלי, אנשים אמרו לי, אתה הומוסקסואל הראשון שאני מכיר בחיים. אני אף פעם לא הייתי במגע עם הומוסקסואל. וזה טעות כל כך גדולה, כי אתה אף פעם לא יודע אם הפקיד בנק, או נהג האוטובוס, או נהג המונית, או המוכר בסופרמרקט, או השומר, אם הוא גאה. אתה אף פעם לא יכול לדעת. אין לו קרניים על הראש, לא כתוב לו על המצח, ואני חושב שהאיש ביטחון הערבי שאני הכרתי, בטח חושב שאני הראשון שהוא מכיר, והוא נחשף אליי, הוא רואה אותי יום יום, או כמה
ואגב,
פעמים.
ואגב, אני חושב שגם... עד גילך והמקום שבו אתה נמצא, זאת אומרת, בדיור מוגן, אני חושב שגם שם שברת לו איזה משהו, כי יש הרבה שאומרים, זה טרנד וזה צעירים, זה עוד דבר נוסף, כלומר, ושאתה גאה בעצמך לך, יש המון אנשים, ככה, מהגיל השלישי שהם בארון, שהם חוזרים לארון, יש אפילו כמה מחקרים שפורסמו בעניין, זאת אומרת, יש לא מעט אנשים מהגיל השלישי מהקהילה, שהם בעצם חוזרים לארון כאשר הם מגיעים לדיור מוגן, או גם כאשר הם מגיעים לבתי חולים, והם חוששים מהיחס של הצוותים הרפואיים שם, על אחת וכמה שהרבה פעמים עובדים באותם צוותים רפואיים, אנשים שמגיעים מאותן חברות מסורתיות.
אז אני שמח לבשר שאני לא חזרתי לארון. שבוע הראשון שהייתי פה, אחד מהאנשים שהוא היה לא פרופסור, אבל מרצה באוניברסיטה בירושלים, הוא ניגש, הוא לא עורך דין בכלל, מחקר משהו אחר לגמרי. הוא דיבר איתי והוא אמר לי, יונתן, אני זוכר את המשפט שלך, כל הכבוד, נהדר, אני שמח להכיר אותך. עכשיו, ברגע שהוא יודע, אני לא הלכתי כמובן עם דגל ולא הלכתי עם סיסמאות, אני באתי כאיש מהקהילה. וברגע שהוא אמר לי, אז ידעתי שאין סודות. אם הוא יודע, אז כולם יודעים.
אתה מרגיש כאן בדיור המוגן, אתה מרגיש כשווה בין שווים?
ממש, ממש ככה. אני לא יודע אם יש פה עוד אנשים מהקהילה, נשים או גברים.
זה כמעט... אולי בגריינדר. אולי בגריינדר.
אני חושב שזה לא יכול להיות שלא, אבל אני לא הכרתי. אני לא יודע.
די, לא חסרים לך כאן... חברים שהם כמוך?
לא, לא.
חברת גייז כזה?
לא, ממש לא. אני יודע למשל שאני בחיים לא הייתי הולך נגיד לעלות על קרוז רק של גייז, או למסיבה, או לא, לא, מסיבה כן, אבל נגיד ריזורט, בית מלון, שמיועד אך ורק לגייז. זה ממש לא מתאים לי. ממש לא. מה אתה שואל?
אם אתה בזוגיות?
אם אני בזוגיות היום?
כן.
לא?
לא.
לא, הייתי, אם אני נפרדתי מהבן הזוג הזה, שהיה לי באלעל, אחרי 40 שנה, לפני כמה שנים.
וואו.
נשארנו חברים טובים. אני לא בזוגיות, ואני, אני בסדר גמור, לא מחפש, ואני לא בזוגיות, לא. חיים אחרים, דברים השתנו.
יש עכשיו גם כל... אתה יודע, באמת הקהילה מתפתחת, ואנחנו רואים כל מיני שינויים, וגם, אני חושב שהבאת דוגמה מאוד מעניינת, באמת דוגמה מאוד אופטימית. אני הופתעתי, האמת, ככה ממה שאתה מספר, שגם באלעה, למרות, נגיד, הסיפור של הדובר, שהוא בכלל היה חובש כיפה, והוא אמר לך שהוא תומך בך, וגם הסיפור של הקברנית. כלומר, יש סיפורים ממש יפים, ואנחנו רואים התפתחויות, ואנחנו רואים היום גם, שדוגמה באוניברסיטאות, בשנים האחרונות התחילו גם להקים תאים גאים, שבהתחלה אנשים אמרו, למה צריך את זה, למה צריך את זה, אבל הם באמת הם צרצו בכל כך הרבה מקומות, ואנחנו רואים שיש בזה צורך, אחרת הם לא היו קמים, והם מאוד מאוד פעילים, ואנחנו רואים את זה ביותר ויותר מקומות. יכול להיות שאתה רואה שבעתיד אולי התחילו לקום גם איזה שהם תאים גאים, נגיד בדיור מוגן? אני חושב שזה נושא שעוד לא מספיק מתעסקים בו. נושא של
הקהילה
היא כאילו זה רק לצעירים, אבל...
אני זוכר שלפני הרבה שנים, כמה חברים שלי, ואנחנו, ודיברנו על להקים בית, בית דירות, לא דיור מוגן, אבל דירות, שרק לקהילה. דיברנו על זה אולי חצי ברצינות, שום דבר לא יצא מזה. אני חוזר מיכאל ואומר, אני לא מחפש להיות בקבוצה שמגבילה את היכולות שלי להכיר אנשים. אני מעדיף להיות במיקסט סוסייטי או סטרייט סוסייטי, גם טוב לי. אני לא יודע אם יש צורך לדיור מוגן לקהילה. לי זה לא מושך, ולכן אני לא יודע, אבל אולי יש כן. צורך לאחרים.
כן. אבל אתה גם יוצא דופן, יונתן, כי אני חושב שלא כל אחד הולך והוא נמצא מחוץ לארון ברמה כזו או אחרת בשנות ה-80, והולך כן, לבגץ, כלומר, עשית צעד מאוד מאוד אמיץ.
או שהייתי אמיץ או טיפש.
מי יודע, כנראה טיפש לא היית, כי עובדה שאולי זה היה גם באמת מזל, אבל אתה תמיד היית כל כך אקטיביסט, אני יודע שהיית מעורב בעוד הרבה מאוד יוזמות אחרות, אתה גם היית קשור לאיזושהי, לעניין הזה שבזכותך בעצם היום אסור לעשן במטוסים של אלה, נכון?
נכון.
אז...
זה המשפט שאנשים פחות יודעים. אני טבעתי את אלה גם על זה.
ובזכותך היום לא מעשנים בטיסות.
נכון.
כלומר, מי, היום אנשים כאילו לא יכולים לדמיין שמעשנים בטיסות.
נכון. אז זה היה אסון, האישון במטוס, מטוסים היה נס נורא.
אז כנראה שהחיידק האקטיביסטי הוא לא רק סביב על הטאביות, אבל מתי זה בעצם התחיל? החיידק הוא? זה התחיל מאותו בגץ של אלעל? כנגד אלעל?
כנראה. היו, אלה היו דברים מאוד חשובים לי, לקבל את הזכויות המגיעות לי כבן אדם,
היית מופלא. שהיית מופלא.
אבל, והדבר של האישון, זה היה כל כך נורא לעבוד באזור הזה, והוויכוחים וכל, זה היה נורא, ולא יכולתי לסבול את זה, ולכן מאוד רציתי. החוק בארץ אסר על המעביד לתת לעובדים שלו לעבוד במקום שמותר לעשן. ולפי החוק, אם אני זוכר נכון, הניסוח של החוק היה, העובד לא צריך לעבוד בבניין שמעשנים בו. עכשיו, מטוס זה לא בניין. אז זה היה קצת בעייתי לתבוע אותם. אבל מצאתי עורך דין, שוב, הוא ייצג אותי בהתנדבות, שהיה מאוד להוט על הנושא, והתחלנו את המשפט, ואל על התקפלה, לפני שאפילו שהגענו לדיונים, כי אני חושב שגם הם רצו להפסיק את זה, ובסופו של דבר זה התחיל, זה הגיע שרשות שדות התעופה, או מדינת ישראל, אסרה על כל הטיסות הנכנסות ויוצאות מישראל, לאפשר אישון. כך שלא שרק אל על או רק חברה אמריקאית, למרות שהיו כבר חברות אחרות בעולם, אני זוכר שהאוסטרלים אסרו על זה עוד לפני כן, אבל בארץ זה הגיע כמכה, לא מכה, כברכה לכל חברות התעופה, לא רק של אל על, למרות שאני טבעתי רק את אל על. אבל מדינת ישראל החליטה ש לא ישנו יותר בטיסות שנכנסים או יוצאים מישראל. אחותי כעסה עליי מאוד.
כי כבר לא יכלה לשן מגלך.
הרבה אנשים כעסו עליי, כולל דיילים ודיילות שהיו מעשנים גם כן. קיללו אותי ממש.
מה אתה אומר? טוב, אתה עשית.
אלה קיללו אותי. על הומואיות הם לא.
הם לא זה, אבל על הסיגר.
על הסיגריה.
הבאת להנחתה, שאלת אותי על הורות גאה, ואם אני עוד הורה, עוד לא, ואז זה עובר לזה ששאלנו עליך, של האם אתה חשבת להביא ילדים לעולם?
מיכאל, שאני יצאתי מהארון, ושהתחלתי עם הזוגיות ב-79, אף גבר לא עלה על דעתו, לא חשב לרגע שאפשר לזוג הומוסקסואלים לגדל ילדים, להביא ילדים לעולם, לנסות עם אמא פונדקאית. זה לא עלה על דעתנו, לא חלמנו על דבר כזה. אז ברור שאין לי ילדים.
אתה יודע, זה מעניין כי אני מתחבר למה שאמרת על העניין של ילד טוב ירושלים, אוקיי? גם אני די חנון בסופו של דבר. ואני יכול לספר לעצמי שאני לא הבנתי על עצמי שאני גיי, או בוא נגיד ככה, הכחשתי את זה, כי מבחינתי גיי זה היה גם כל הסטיגמות שמגיעות עם זה, שלא התחברתי אליהן. כאילו אני מאז שאני ילד קטן, תמיד ידעתי שכאילו בא לי משפחה. זאת אומרת, מגיל גדול ידעתי שאני גם אהיה הורה, אבל אז פתאום ראיתי בלהטביות כדבר שיכול למנוע מזה, ולכן שללתי אותה בכל תוקף. ורק ככה ממש איזה כמה שבועות לפני הגיוס שלי לצבא, גיל 19, אני הגעתי לגן מאיר, וכולי בא מנעריה, בארון, מפוחד, באתי לשם, אז היה לי בן זוג, באנו ביחד.
גן מאיר או גן העצמאות?
לא, גן מאיר. גן מאיר, לא, גן מצב שהייתי הולך לגן העצמאות, אבל שגם לא הכרתי, כי אני מדור שכבר היה אטרף וגריינדר, ואת האפליקציות השונות, וההיכרות היא תמיד סביב מין, מה שלדעתי רק עוד יותר מחזק את הסטיגמה, אז שזה היה, אז היה או היכרות מין, או פעילות של עמותות, וזה כאילו, לא יודע, זה פחות דיבר אליי, האמת, או המסיבות, שהייתי יוצא אליהן, אבל גם המסיבות ככה, זה רוקדים והכל, אבל זה, אני כאילו שמעתי, זה היה זה, יאיר קידר, ארגן, זה הפעם ראשונה, שעשו, לפחות מה שאני יודע, אירוע למשפחה גאה. מסוי שהוא כנס, מגן מאיר, ואמרתי, אני חייב לבוא ולראות את זה. וזו הייתה הפעם הראשונה שהגעתי למרכז הגאה, ולא היה לי את האומץ להיכנס לשם. זה היה לי הזוי, פתאום לראות שהומואים יכולה להיות להם איזושהי תרבות, שבכלל באור יום. אפילו זה היה לי מאוד מאוד מוזר, ופשוט לא הצלחתי להיכנס לבניין, והלכנו רגע, חזרנו רגע לפארק.
על איזה שנה אתה מדבר?
2010.
מה אתה אומר?
כן.
ואז אני מתחבר לזה, כי אני לא היה לי, אבל ב-1980,
ובכלל...
לא היה לי את האומץ להיכנס לבית הכנסת, בניו יורק לבד. אני יכול מאוד להתחבר, אבל ב-2010 לא יכולת.
כן, לגמרי. לגמרי, גם היום יש אנשים שהם לא... אתה יודע, הגעתי לך כאן לשורש, הייתי בנערי המקודם אצל ההורים, אני פותח שם את האפליקציה, ואני רואה שכאילו רוב הגי סביבי הם בכלל לא עם תמונות גלויות, ותמיד השאלה הראשונה, היי, מה קורה? דיסקרטי? אני חושב אני רואה, באזור מסוים זה עדיין מאוד מאוד לא שם, ובגלל זה מאוד חשוב גם לדעתי שהעניין של הנראות שאמרת, אני כל כך מסכים, זה צריכה להיות גם בתקשורת.
נראות, נראות.
כן,
נראות.
אבל אני לא רגיל ששואלים אותי שאלות בפודקאסט, ואני אף על זה, אז יש לך שאלות, זה מעניין פתאום להיות. אז אני יכול לספר לך גם שכשאני הייתי מאוד פעיל במחאה של קיץ 2018, של הקהילה, סביב הפונדקאות, זה מה שאחר כך גם גדל למחאה של הקהילה, ואז אני התראיינתי גם ברוסית לכמה כלי תקשורת. אני התראיינתי ברוסית לכמה כלי תקשורת, וזה גם ככה התגלגל לחול, ומקרובי משפחה שלי שגרים בגרמניה, קיבלתי הודעות תמיכה מדהימות. אבל מקרובי משפחה...
מה הם קיבלו מה?
קיבלתי הודעות תמיכה מדהימות.
מדהימות, אוקיי.
אבל יש לי קרובי משפחה אחרים, בעיקר אלה שחיים ברוסיה, וגם כמה בישראל שעשו לי unfriend בפייסבוק. זאת אומרת, הם הסירו אותי מהפייסבוק שלהם, ברגע שהם רואו את ההתבטאויות שלי. אז אני עדיין, אני חושב שאני חי את חוסר הקבלה. עדיין, אני עדיין חי את
זה. זה מציאות, זה המציאות.
זה, כן.
It's real life.
כן,
לגמרי. חלק לא יקבלו אותך.
נכון. אבל זה עדיין שווה את זה. עדיין שווה את זה, ומה שככה מקודם על העניין של המשפחה הגיעה, זה ש... אז בגן מאיר, אני ראיתי במו עיניי, זוג גברים הולכים יד ביד עם הילד שלהם, ואני חטפתי עליהם תרבות, אני התיישבתי על ספסל שם, ופשוט 3 שעות שלא הצלחתי לא לדבר ולא לקום. זה הרגע שאני הבנתי שאני הומו.
וואו.
פתאום כשראיתי את העתיד שהוא לא חייב להיות לבד ושאפשר להקים משפחה ו...
יופי.
אז זה קרה ב-2010, אבל, וכן, הייתי צריך להגיע לתל אביב בשביל זה, ואתה יודע, מזל שזה... אתה חושב שאם אתה בגיל, כמוני נגיד, בגיל 19, היית רואה במרכז העיר זוג גייז הולכים עם הילד שלהם, אתה חושב שזה...
בתקופה שלי?
כן, אם נגיד...
הייתי נופל מהכיסא, הייתי מתעלף. והייתי, לא הייתי מקבל את זה. ממש לא.
לא היית מקבל על עצמך או עליהם?
לא, לא הייתי מקבל אותם.
מה אתה אומר? די, למה?
לא, כי ככה גדלתי, שזה רע, זה חטא, הם חולים. ככה גדלתי, ככה למה... תראה, מה קראתי בספר? מה ראיתי בסרטים? אף פעם לא הייתה דמות חיובית הומוסקסואל. אף פעם לא. מה שמעתי מההורים שלי? מה למדתי בבית הספר מהחברים שלי? הכל שלילי. ולכן אני אמרתי, ילד טוב ירושלים, שזה אני, לא יכול להיות, לא ייתכן שאני אחד מהחולים האלה. לא הייתי מקבל את זה.
אני חושב שיש כאן נקודות הכי משמעותיות ברעיון עם יונתן, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד הפתיע אותי. גם כששאלתי אותו על הנושא של הקמת דיור מוגן, לגיל השלישי, בעצם להקים מקומות שהם מיועדים ללהט"ב, או שהם באוריינטציה שהיא להט"ב פרנדלי, אנחנו רואים איך במקומות שונים בעולם הדברים האלה קורים. הפתיע אותי לשמוע שזה לא משהו שהיה מעניין אותו, ועל אחת כמה וכמה, כל העניין של הקמת תא משפחתי והורות, ואני חושב שזה משהו שמראה את המחיר המאוד גדול ששילמו הדורות שהיו כאן לפנינו של האקטיביסטים הלהט"ב. זה עדיין גם רלוונטי היום במקומות שהם יותר מסורתיים והשיח שם פחות פתוח, והאופן שבו דנילוביץ' בכלל לא היה יכול ועדיין לא יכול לדמיין את עצמו מקים תא משפחתי, הרי כל המאבק היום, חלק מאוד מאוד גדול ממנו מהמאבק המחאה שהייתה ב-2018 והוציאה 100,000 איש לרחובות, המחאה שאנחנו זוכרים אותה סביב המון נושאים, אבל בעיקר סביב השיח של פונדקאות, אפילו לא דיברנו דנילוביץ' ואני לא על הורות משותפת ולא על אימוץ, זה בכלל משהו ש אפילו היום, אחרי כל העשייה שלו, זה לא דבר שהוא יכול היה לדמיין בחיים שלו. דבר שאנחנו כל כך לוקחים כמובן מאליו, דבר שאנחנו כל כך רואים בתכנים שאנחנו רואים בערוצי הטלוויזיה ובתוכן הכתוב, סביב העניין של הקמת התא המשפחתי, בטח כאן בישראל, ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, ודבר שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, ולא לקחת אותו כמובן מאליו. מעניין מאוד מה יהיה בעוד כמה עשרות שנים כשידברו עם פעילים כאלה ואחרים, עם פעילים שפעילים היום וידברו איתם על העתיד, של איך דור צעיר יותר רואה את העתיד שלו לעומת דור נוכחי.
אבל זה מעניין שלמרות פער הגילאים בינינו, יש פה הרבה מן המשותף, כלומר החוויה של גדול בארון ולראות איך הדימויים, להט"בים והומואים, איך הם משפיעים על החברה שלנו ובעצם החברה שבה אנחנו גדלים זה בעצם משפיע על מי אנחנו.
החלק הבא זה חלק שהוא מאוד מאוד מרגש. זה ממש אחד הקטעים שמאוד לקחתי איתי והיררתי עליהם במשך הרבה מאוד זמן, ומשהו שלא תמיד עובר בפורמט של פודקאסט ושל סאונד בלבד, זה שיונתן כשהוא מספר לי את הסיפור של אמא שלו, ואיך שהיא תמכה בו, וגם בכלל שזה קורה בנעריה כמה עשרות שנים לפני שבכלל ידעתי מי אני מה אני, מי חשב שהיו דברים לפנינו ועוד במקומות כאלה, ויונתן מספר על החלק הזה כשכל העיניים שלו דומעות ומתרגשות, וזו הייתה נקודה מאוד מאוד מרגשת עבורי לראות איך גם אחרי כל כך הרבה מאוד שנים, הסיפור של הקבלה שהוא קיבל מצד אמא שלו, בצורה שהפתיע אותו ואיך שהיא הגנה עליו, לראות כמה שזה השפיע עליו והשפיע על המשך העשייה שלו, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מרגש. הנה הקטע הזה.
יום שנייה. אחד ישבתי, הייתי בנעריה אצל אמא שלי, והיא דיברה רק אנגלית, בקושי למדה עברית כל השנים שהיא הייתה בארץ. אז היו לה חברות דוברי אנגלית, והייתה אחת דווקא, נהיה לי אישה מצ'כוסלובקיה או הונגריה, שרצתה ללמוד עוד ועוד ועוד אנגלית, והיא הייתה באה לשבת עם אמא ושחקו רק באנגלית. ויום אחד שאני הייתי שם, האישה הזאת באה, אישה מאוד נחמדה, ישבנו ליד השולחן ושתינו תה. עם ההכינה תה לשלושתנו, וישבנו ודיברנו, אז היא השיחה באנגלית כמובן, והיא שואלת אותי כל מיני שאלות, מה אני עובד, איפה אני גר, איך זה בתל אביב, ואם אני נשוי, אז אמרתי, לא, אני לא נשוי, אז היה לי חבר כבר, בתקופה הזאת של אני הייתי בזוגיות.
באיזה שנה מדובר?
אחרי 1979, אז מתי
אני בשנות ה-2000, כשגדלתי בנעריה, לא עשיתי לדמיין שכף רגלו של עוד גיי בכלל יכולה לדרוך בנעריה.
בכל אופן, אז היא שואלת, אתה לא נשוי, אז יש לך חבר? לא, כמובן, השיחה באנגלית זה שונה, כשהיא שואלת אותי, so, אמרתי, I live with someone. עכשיו, באנגלית, ה-someone הזה לא מגדיר את המין. אז היא ממשיכה וממשיכה, והיא שינה, and what is her name, והכל בגוף נקבה. בסוף לא יכולתי לשקר יותר, ולא יכולתי לדבר סביב, 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 אז אמרתי לה, I live with a man, אני גר עם גבר. אז היא כמעט נפלה והכיסא, והיא אמרה לי, זה מאוד לא יפה, משהו כזה, מאוד, מאוד לא נעים, מאוד לא יפה. ואמא שלי ישבה לידי, בצד השני של השולחן, שמה את היד על היד שלי, והיא אמרה, it's very nice, זה מאוד יפה, I love him very much. עכשיו זה עלה לה בדם, אבל זה עשה בשבילי הכל. והיא אמרה את זה לחברה שלה לפניה, היא נתנה לי את התמיכה, את הבקינג, וזה עלה לה, אני אומר, she had to take enormous energy and power and courage, אומץ, להגיד את זה, אבל היא עשתה את זה. ולכן אני אומר, להיחשף ולחשוף את עצמנו לחברה.
גם, על אחד וכמה, גם כהורים, או כאחים.
גם.
שגם הם בעצם לפעמים, גם, בעצם נכנסים לארון מרגע שהתהליך הוא לא רק של הלהט"בים. אני מאוד מסכים עם זה, זה גם למה הפודקאסט נקרא Straight Friendly. הוא לא רק להט"בי ולא רק ללהט"בים, אלא באמת לסביבה... התומכת.
כן. אז גם הסטרייטים צריכים להראות שהם מקבלים אותנו.
אני, אז זה עשה לך דבר מדהים באותן שנים, שאמא שלך ככה תמכה בך.
כן. והיה לה קשה. אני לא יכולתי להגיד לאמא שלי בהתחלה. אנחנו ארבעה ילדים, אמרתי לאחים שלי, כל אחד אמר לי בתורו, אל תספר לאמא אף פעם, היא לא תקבל אותך. כל אחד. ואני הסכמתי. עד שלא יכולתי לשקר יותר, והחלטתי לספר לה.
באיזה אבל... גיל?
אה?
באיזה גיל סיפרת לה?
אני הייתי בן, 35 אולי.
בגיל 35?
כן, משהו כזה. סיפרתי לה. אבא שלי לא היה בחיים, כבר לא. ולא יכולתי להגיד לה בארבע עיניים. אני לא יכולתי לשבת מולה ולהגיד לה. פחדתי נורא. כתבתי לה מכתב. היא הייתה אז בדרום אפריקה, בביקור אצל אחי הגדול, הכנתי אותם, אמרתי להם, שאני עומד לכתוב לה, שתהיו מוכנים שהמכתב יגיע. אז לא היו אימיילים ופקסים וטלפונים בטח שלא, וכתבתי לה מכתב, ואמרתי לה במכתב, יש לי עוד את המכתב היום וגם יש לי את התשובה. שאני רוצה לבכות, אז אני מוציא אותם ואני קורא אותם. אבל היא מיד תלפנה אליי מדרום אפריקה, ובימים ההם שיחות בינלאומיות לא היו דבר יומיומי. אתה התקשרת רק לידע על מוות או על משהו חשוב. היא תלפנה אליי, ושנינו בכינו ובכינו ובכינו בטלפון. והיא אמרה לי את המשפט, you are my son and I love you. איך היא עד היום רוצה לבכות שאני זוכר את המילים האלה. היה לה קשה מאוד. אישה מרובעת, דרום אפריקאית, גדלה בדרום אפריקה, שלמדה שהפליה זה בסדר, אפרטהייד זה בסדר, ולשנוא את השונה זה בסדר,
ועדיין היא קיבלה אותך למרות כל הדברים האלה.
עם המילים היפות האלה, I love you. You will always be my son. מאוד קשה היה לשמוע את זה, ומאוד קשה בשבילה להגיד את זה. הדבר, ותגיד לאמא שלך, בבקשה. הקושי הכי גדול לכל הומוסקסואל, זה מה יגידו ההורים. המכשול הזה, ברגע שהורה מוריד את המכשול הזה, הדרך פתוחה.
אם ההורה מוריד את המכשול הזה בעבור הילדים שלו.
שיקבלו את הילדים. תגיד את זה לאבא שלך. זה המכשול הכי גדול בפני יציאה מהארון והצלחה בחיים. ברגע שאתה יודע שההורים מקבלים אותך ואוהבים אותך למרות הכל, זה היה בשבילי הדבר, המכשול האחרון בחיים.
כן, גם בפולין באמת יש את הדוגמה שם שהמדינה הלכה מאוד מאוד אחורה. אתה חושש שזה יכול לקרות כאן בישראל, שעם כל ההתקדמות הזו המצב יכול
להיות... לא, אני לא חושב. אני לא חושב שאנחנו כמו טורקיה או רוסיה, או אפילו ארצות הברית, אתה יודע, עם דונלד טראמפ, שהוא מאוד אנטי-גיי. אני לא חושב שיש יכול להיות רגרסיה בארצות הברית, לא בישראל. אני מקווה שאני לא חי באשליה, אבל אני לא רואה את זה קורה בארץ. יש יותר מדי פתיחות, יותר מדי חוקים, אבל who knows, אם תהיה פה מדינה, ממשלה דתית יום אחד, עם, של שסניקים או ליצמנים, who knows, יכול להיות, לא נראה לי, אבל אפשר לדעת. מה אתה חושב?
וואה. אני חושב שאנחנו לא יכולים לקחת את הדברים כמובנים מאליהם, ושבאמת יש דוגמאות בחול שמטרידות. אני חושב שהשיח הבין מגזרי הוא מאוד 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 חשוב. אני חושב שיש גם פער מאוד גדול בין התחושה בתל אביב שכאילו הכל מותר והדברים עוד מתקדמים, אבל אני לא בטוח שזה סימן טוב לזה שהרבה אנשים, אני אחד מהם, אני במקום מנהריה. אני חושב שיהיה לי קשה לחזור, זה בהחלט אפשרי, אבל אני חושב שיש לא מעט אנשים ש... דוגמה, סתם דוגמה, נגיד ערבים, או אנשים מהפריפריה נגיד, שמאוד קשה להם להיות מי שהם, והם נאלצו לעבור לתל אביב. עכשיו, יש פה איזה משהו שהוא משמר אישיון.
אתה מדבר על אנשים מהקהילה.
להטאבים. להטאבים, ועל אחת וחמאס, גם היום בעניין, נגיד, אני רואה כל מיני התכתבויות בקבוצות בפייסבוק, שנגיד כל מיני קבוצות, נגיד, של הורים גיים. אני נמצא בעיקר בקבוצות של אבות גיים. ואתה רואה שהם המון מתייעצים שם על איפה כן לעבור, על איפה לא לעבור, ושיש מקומות שהם יותר מקבלים ושהם פחות מקבלים. אנחנו רואים איזושהי יציאה גם מחוץ לתל אביב. אבל אני חושב שעדיין יש איזשהו, אני חושב שבתחושתי אולי יש הרבה מצד הארגונים הגאים המון עיסוק ביציאה מהארון, וככה נגיד מענה עד גיל 25, אבל אני מרגיש ככה מהסביבות שלי שנגיד מגילה 25 ומעלה, משהו קצת הולך לאיבוד, משהו גם בתחושה של הקהילתיות, בעיקר נגיד אצל הגייז שזה סביבי, הרבה פעמים המקום להיפגש ולהכיר ולחוות, זה דרך אפליקציות הדייטינג, אטרף, גריינדר, כל אלו. יש שם הרבה פחות מקומות שאפשר לצאת אליהם. כלומר, יש שם פחות ברים גאים מאשר פעם. ואנחנו רואים שיש יותר ויותר שימוש בסמים בקהילה, בעיקר אצל הגייז, וככה סמי מסיבות והתמכרות לאפליקציות ולמין, כלומר... אני חושב שעם ההתקדמות, אנחנו גם רואים איזשהן מגמות שבעיקר סביב איך הטכנולוגיה השפיעה עלינו ועל תהליכי ההתקשרות שלנו, ששאותים קצת מדהיגים, זה גם הדבר הזה, זאת אומרת, השינויים הטכנולוגיים ואיך זה ישפיע, ימשיך להשפיע על הקהילה, וגם הדבר השני של בעצם איזשהו שימור של אי שוויון, כלומר, מי שגם כך, נגיד, גדל ונולד בחברה בפריפריה וחברה שהיא מסורתית, ונאלץ לעבור לעיר שהיא מאוד יקרה, ומתחיל המרות שלו יותר קשה, אז יהיה לו הרבה יותר קשה לחיות בעיר הזו, ועם החזרה, כלומר יש איזשהו, בוא נגיד ככה, בשביל להיות להטב חופשי מחוץ לארון, אתה צריך גם כנראה איזושהי קרקע תרבותית או סוציו-אקונומית בטוחה.
אני חושב, מיכאל, שהדוגמה שאני נתתי של האיש פה ששמע על המשפט ולא כל כך אהב לשמוע, לא הדתי, הבחור הדתי, שני אנשים מהביטחון פה. אני חושב שזה תלוי בכל אחד מאיתנו לחשוף אנשים אחרים לקהילה. כי מישהו שאומר, אני אף פעם לא הכרתי הומוסקסואל או לסבית, ואז פתאום הוא מכיר, והוא אומר, וואו, איך זה יכול להיות? הוא בן אדם נורמלי. אני לא ידעתי שדבר כזה קיים. כמו שהוא אמר, הוא לא יודע. אנחנו צריכים לחשוף, להיחשף ולחשוף אנשים אחרים שהם פתאום יבינו שכל מה שהם ידעו עד עכשיו, שהלהטבים הם אנשים רעים וזה חטא, וזה לא ייתכן שאנשים נורמליים הם מהקהילה, ברגע שהם מכירים פעם אחת או פעמיים, ומבינים שהם טעו, זה ישנה. הם לא יהיו כל כך אנטי בעתיד.
כלומר, בעצם יש פה המון חשיבות לעניין של הנגשה של המידע והסברה.
והנגשה של אנשים. להכיר מישהו באופן אישי, לגעת כביכול. כן. לגעת.
זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה עם הפודקאסט ועם ההקלטות, שבעצם
אנשים
מאזינים להם.
אני מקווה שזה יעזור אפילו לבן אדם אחד.
ובזה עשינו את שלנו לגמרי. יונתן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה רבה. עשית כל כך הרבה דברים מדהימים בעבור הקהילה, אז אני רוצה להודות לך באופן אישי. תודה, כי בזכותך אם אני עכשיו אלך לי ואני אהיה דייל באלעל, אז אני יודע שאת הבן זוג שלי הוא יוכל גם להסתובב איתי בעולם, וזה בזכותך.
יופי, אני שמח.
את אמא שלי אני הבאתי לתהילה, רגע אחרי שעשיתי מהארון, וזה חשוב שיהיו עוד ועוד יזמות כאלה.
תגיד לאמא שלך בבקשה, גם אם היא לא צריכה את תהילה יותר, יש אנשים שכן צריכים אותה, שהיא יכולה גם להתנדב, לבוא לפגישות, לשמוע, להשמיע את דעתה, ולתת לאנשים להבין שגם אפשר אחרת, ללמוד מהניסיון שלה.
אני אתן לאמא שלי לשמוע את זה. האמת שניסיתי להפוך את אמא שלי לאקטיביסטית, זה לא מעניין אותה.
לא מעניין אותה, אוקיי.
אבל אני חושב שגם יכול להיות שזה לא רק אמא שלי, זה גם דוגמאות אחרות, אנשים לא מבינים. לא מבינים את ה...
גם אם היא לא רוצה להיות אקטיביסטית, היא יכולה לתמוך, להיות חברה.
כן.
לשלם דמי חבר פעם בשנה, משהו כזה. להתנדב פעם ביובל במשהו.
כן.
אפשר. כמו שהיא קיבלה עזרה.
אז אם שמעת את הפרק, לבה להספיק מפגש אחד. טוב, אבל לא לכל אמא יש בן אקטיביסט כמוני. יונתן, תודה רבה רבה לך.
תודה לך, מיכאל, כל טוב.
בפרק הזה גם זכינו לשוחח עם אבי סופר, שהוא אקטיביסט רב פעלים בקהילה, בקי בהיסטוריה הלהטבית, והכיר את יונתן דנילוביץ' באופן אישי, ראה אותו בפעילויות מגוונות, ואנחנו מודים לו מאוד על שהסכים לשתף אותנו בחלק מהדברים בפרק הזה לזכרו של יונתן.
תראה, בהכירי אותו, אז המילה לזכרו, זה היה מצחיק אותו. הוא היה אדם של עשייה מאוד צנועה, ומה שעניין אותי מהכירותי איתו, זה לא מה היה וכמה היינו נהדרים ונפלאים, ואיך עשינו וסיפורים מימי הפלמ"ח, אלא איך פעילותו היוצאת דופן והאדירה, משפיעה על החיים שלך ושלי ושל כולנו היום. ובזה עסקנו באותו ערב. ולמרבה הפליאה אנשים אין להם מושג, שזה משפיע יומיומי, זה אחד מהדברים הכי משפיעים שיש, גם היום. אז דיברנו עם, אמנם דיברנו עם עורכת הדין שהצגה אותו אז, פסק דין דנילוביץ', אבל מעשיו היו רבים. והייתה לו איזה מין ראייה מאוד, מצד אחד מאוד מבוססת, בקרקע של המציאות כמו שהיא הייתה, אבל גם מאוד רחוקה להשפעות שיש על הדברים האלה. ואני ברוח הדברים ובהיכרותו. בזה עסקתי. מה עושה פסק דין דנילוביץ', למשל, לעבודה שלך היום? רוב האנשים לא יודעים, אין להם מושג. העובדה שזה מצוטט בפסקי דין שעוסק באפליה של נשים במקומות עבודה, זה פסק דין שמצוטט המון. זאת אומרת, העשייה המתמשכת, הוא היה ממקימי תהילה. אז אפשר לשבת ולדבר על איך הייתה תהילה לפני 25 שנה, זה אחד הארגונים הכי ותיקים שיש, בעצם זה השני. אחרי האגודה, זה הארגון השני שהוקם. אבל מה שמעניין זה מה קורה היום. איך זה משפיע היום, העובדה שיש ארגון כזה? גם אלה שאומרים, כן, אני יודע, היה פסק דין של דייל שטבע את אלעל. לא, זה משפיע היום. אם אתה עובד באיזשהו מקום עבודה, העובדה שאי אפשר לפלוט אותך, או העובדה שמפלים אותך, ויש לך מה לעשות, מבוססת על אז. עכשיו יבוא מישהו ואומר, כן, אבל אם זה לא היה הוא, אז 3 שנים אחר כך היה בא מישהו אחר. טוב, יכול להיות שהיה עוד משה אחר עולה להר סיני, אני לא יודע, אבל זה בינתיים זה זה. זאת אומרת, אני לא דן בזה במישור, מה היה קורה עם. אבל אני יודע מה המציאות, והמציאות היא שהוא עשה מהפך. עכשיו, אחד הדברים המאוד מאוד מיוחדים באדם הזה, זה שהוא היה מאוד מאוד צנוע. כשאני הגעתי פעם ראשונה לאגודה, אני דור אחד אחריו. כשאני הגעתי, הוא היה בעיניי באמת דמות שקשה בכלל לדמיין. פתאום נפגשתי עם איזה איש כזה מסודר, מעונב כזה, אמרתי לו, מאיפה בא לך את אקטיביזם? אמר לי, איזה אקטיביזם? רציתי לנסוע לחוץ לארץ עם הזוג שלי. זאת אומרת, כמו הילד הזה שדוחף את האצבע לתוך המים בסכר, אם אתה מכיר את האגדה הזאת, לתוך החור בסכר, או... יש סיפורים כאלה על הראשונים האלה שקופצים ועושים משהו. אחר כך למדתי שכל אקטיביזם הוא כזה, אקטיביזם שלי, אקטיביזם של אחרים, זה תמיד יש לזה פן אישי, ואתה קופץ עם הראש קדימה, ופתאום אתה מגלה שאתה עשית איזה מהפכה. אני אגיד לך, הוא עשה את זה במקום שהוא לא עדה על דעתו, שבכלל תהיה התנגדות. תראה, הוא היה דייל מצטיין, הוא היה מחוץ לארון, כל העולם ואשתו ידעו שיש לו בן זוג, זאת אומרת, הוא לא העלה על דעתו. הקטע המפתיע בעניין הייתה העובדה שהוא היה מאוד מופתע. הוא לא עשה פרובוקציה פוליטית. אתה יודע, יש במהלך היסטוריה להטאבית, יש פרובוקציות פוליטיות שנעשו. הדור שלי, אנחנו השתחררנו בצבא בזה שהיינו יוצאים מהארון מול הקבן, ולא הייתה לו ברירה, והם שחררו אותנו מהצבא, והיינו אומרים, טוב, אני לא, אני חייל מצטיין, אתה רוצה לשחרר אותי, אני לא באתי להשתחרר. שאלת אותי, אמרתי לך, כזה. אבל זו הייתה פרובוקציה, כן? אני ודומים לי, עשינו את הפרובוקציה הזאת בצבא. אבל הוא לא עשה פרובוקציה. הוא פשוט, הוא היה נורא מופתע שלא נתנו לו כרטיס טיסה. זאת אומרת, גם מה שמפתיע זה, למה המדינה נכנסה לפינה הזאת בכלל? סחבו אותו שנים, מערכה אחת לערכה אחרת, ותמיד שיש איזשהו מאבק, אתה יודע, גם בתוך ועד הבית, שיש לך איזה שכן שמשגע אותך, כדאי להבין למה הוא עושה את זה, שלדעת לפתור את העניינים. זה אותו דבר. למה המדינה נכנסה לזה? מה, היו עכשיו 300 אלף מבקשי טיסות? זה סתם, אתה אומר, אתה קורא את החומר, אתה אומר, מה היה למדינה להיאבק בו? הפכו את זה לעניין עקרוני. אחר כך בא פסק הדין, שהוא עקרוני, הוא מצוטט בלי סוף, שכתב השופט אהרון ברק. עכשיו אני חושב גם שבהצטרף לחוק ידועים בציבור, שממילא נוצר גם קודם, גם בשביל כבוד השופט כהן, שהיה כהן והתחתן עם גרושה, בניגוד לעמדת הממשלה וכל האלה, זה פשוט יצטרף לזה. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד שעדיין, אתם לא יכולים לחתן אותנו, ומצד שני להפלוט אותנו על זה שאנחנו לא נשואים. אתם צריכים להחליט. זאת אומרת, אם יש נישואים ואני לא רוצה להתחתן, אוקיי, בסדר, אבל אתם לא מאפשרים לי להתחתן. הדברים ההיסטוריים מרחוק נראים כמו איזה מפץ גדול. זה אף פעם לא מפץ גדול, זה תמיד תהליך. זה תמיד דברים קטנים שנוספים, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה היה הזמן הנכון הזה. שבא הבן אדם הנכון הזה ופשוט לחץ על הכפתור, והוא התעקש. בחלקם זה היו גם כותרות מחצי לועגות כאלה. הדייל המתרומם אל על, היה כתובות, נדמה לי שאפשר למצוא איזה צילום אחד או שניים של הכתובות האלה. כתובות תל אביב היו מכוסים בהדייל המתרומם אל על. עכשיו, המילה מתרומם הייתה מילה גסה מאוד, גם היום היא כזאת. אני אגיד לך, הוא היה כל כך לא הדמות הצפויה, שאני חושב שכשצילמו אותו וראו אותו בטלוויזיה, אז אנשים ממול, שלא היה להם שום קשר, לא להומואים ולא לכלום, הסתכלו ואמרו, מה הבעיה? מה שידענו אז, זה היה זלמן שורשי, שהיה דמות מדהימה, אבל זה פשוט דמות שהייתה נראית גרוטסקית ומבילה. אנשים יכלו למצוא מרחק להגיד, זה לא אני. זה לא אני, זה רחוק, זה משהו, זה דמות. פתאום בא הדוד הזה, אתה אומר, מה, זה כמו אחי, כמו השכן שלי, כמו האבא שלי, כמו כזה. זאת אומרת, הוא לא ענה לסטריאוטיפ במרכאות שהיה בעיני התקשורת.
האמת גם שהקטע הזה שאבי מדבר על זלמן שושי, שהייתה נראית כמו דמות מאוד גרוטסקית ואפילו מאיימת לאנשים מסוימים בציבור, בטח מה שאני קורא לו ה-straight friendly וסוג של ההסברה של הלהט"ב, שלפעמים עולות הרבה מאוד שאלות סביב זה של האם וכיצד אנחנו עושים הסברה ואיך אנחנו מקלילים ומנגישים את את התכנים על הטאבים, ובאמת זו נקודה שהיא מאוד מעניינת, אני מודה גם שאני מתחבר אליה באופן אישי. אבי מספר איך בעצם יונתן, שבן אדם מאוד רגוע, הכי רגיל, יש כאלה שאומרים אפילו דמות משעממת ולא גרוטסקית, דווקא אדם כזה, כמה הוא הצליח להגיע ללב של אנשים ולעשות איזשהו שינוי ולהנגיש פה משהו, ואני מודה שזה גם מאוד מתחבר אליי באופן אישי, וגם ליצירה של הפודקאסט, כי הרבה פעמים אני חושב איזה סוג של תוכן אפשר וצריך לעשות, תוכן כזה שאולי יעבוד גם על ההורים שלי, ועל אבא שלי, ועל קהלים שהם יותר מסורתיים, וקהלים שונים בחברה הישראלית, ובאמת יש פה איזושהי נקודה שהיא מאוד מעניינת, והרבה פעמים כל העניין של שנאה כלפי האחר, היא נובעת בעצם מחוסר ידיעה ומפחד, פחד מאי הידיעה. ויש משהו שהוא מאוד חשוב בעצם ההנגשה, לפחות ההנגשה הראשונית.
אם אומרים לך על משהו כך הרבה פעמים שהוא גרוע, אז אתה בסוף מאמין. אתה יודע, זו הייתה התקופה, אז עוד פעם, אם הדימויים היו רק זלמן שושי, והכל היה זנות, או רצח על רקע הומוסקסואלי, אירע בגן העצמאות, זה הייתי אומר, וזה לא אני. אני יודע, אני בשנות השמות, תחילה 380 הייתי בארון, זה הייתי אומר, רגע, זה לא מדברים עליי, על מה הם מדברים האנשים האלה? זאת אומרת, הנרמול של הדברים, הנרמול. אחר כך רצתי בטלוויזיה כל היום, והוא אומר לי, למה אתה עושה את זה? אמרתי, כי צריך לראות גם אנשים כמוני. מה עם האנשים המשעממים? זאת אומרת, שיש להם חיים, שיש להם זוגיות, שהם מגדלים ילדים, זאת אומרת, וזה היה, זה יוצא דופן. זה היה מאוד מאוד יוצא דופן. זה לא היה כמעט. כל פעם שהיינו אומרים שיש איזה אירוע, הם רצו לשמוע סנסציה. בסוף אמרתי, אנחנו לא נצליח להביא אנשים, אלא אם כן אנחנו נודיע להם שחמש לסביות ירצחו רק 10 הומואים על הבמה, כי אחרת זה לא מעניין אותם. אתה יודע, אתה גם משתמש בתקשורת, וגם התקשורת משתמשת בך, זה יחסי גומלין, עשינו עבודה טובה. יש משהו אחד שהשתנה במשך השנים. כשהקימו את תהילה, או כשאני יצאתי מהארון בשנות ה-80, אז אנשים שיצאו מהארון, הם היו בגיל 28, וההורים שלהם היו בני 60. היום הילדים יוצאים מהארון בגיל 14. מיכל היה בערב שאני ארגנתי ברמת גן, שהיו בו הרבה מאוד אנשים, וזה הוקלט, הגיעו אנשים מחול, בזום, באולם בעצמו, היו איזה 70, אולי 80 איש.
אני חושב שאבי מציג את הדברים בצורה מאוד נחמדה וחיובית, ואני רואה את הדברים קצת אחרת, והאמת שזה מאוד מאוד מכעיס אותי גם הנושא הזה. אני חושב שיונתן דנילוביץ' הוא אחד מהפעילים הלהט"ב הכי חשובים שהיו בתולדות קהילה הגאה, קהילות הגאות במדינת ישראל. להגיד שבאירוע, כל הכבוד לאבי, אבי הרים את האירוע הזה לאחר שארגוני הלהט"ב, האירוע שהם הרימו לזכרו של דנילוביץ' זה היה אירוע בזום, כבר עברנו את הקורונה, אין יותר קורונה לפחות לזמן ההקלטה, אפשר להביא אנשים ושיפגשו פנים אל פנים, ולהנציח את זכרו של האדם הזה, שהחיים של כולנו כל כך מושפעים מהעשייה שלו. לא יודע, דמיינו, בן גוריון הולך לעולמו ועושים אירוע זום שמגיעים כמה עשרות אנשים, או כמה מאות אנשים. אותי זה מרתיח, אני חושב שלא ניתן פה מספיק הכבוד, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול, לעשות בדק בית מאוד משמעותי אצלנו בקהילות הלהט"ב, ולשאול טוב מאוד איפה אנחנו מסתכלים על המורשת שלנו, ובדיוק כמו שאומרים שעם שלא יודע את עברו, אין לו עתיד, אין לו עתיד. אני לא מבין איך באירוע כזה, מה שאבי הרים, אירוע נוסף לאחר מכן שלא בזום, באמת באתי לשם, נסעתי במיוחד לרמת גן מחיפה, עם רכבת לא רכבת לחזור, לא משנה, הגעתי לשם, הרוב המוחלט מוחלט, אם לא כל האנשים שהיו שם מהקהל, אלה להט"בים בגילאי 60 פלוס בלבד, הדבר הזה מאוד 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 חרה לי, לא יודע, טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה, או לחללי מערכות ישראל, או כל אירוע עם משמעות של מורשת, אני מצפה גם לראות את הדור את הדור הצעיר. על אחת וכמה שהדור הנוכחי, כן, מדברים על זה שגיל היציאה מהארון ירד בצורה מאוד משמעותית, החיים שלנו הם הרבה יותר פתוחים ומאפשרים, ולא מעט בזכות אותם פעילים שאנחנו עומדים על הכתפיים שלהם. לא הגיוני בעיניי שאנחנו לא מסתכלים על המורשת שלנו בצורה כזו, ואם אנחנו כקהילה גאה לא נלמד מהמורשת שלנו, ולא נלמד לשמור על אותם אנשים, אני לא יודע איך נוכל להסתכל על העתיד.
המלאכה מרובה, אנחנו לא נסיים אותה, אבל אני חושב שזה חשוב מאוד. צריך פעילות עכשווית. במקום הקטן שאני נמצא, כל מיני שלטרים וכל מיני כאלה, לא היה. היה אחד, שנפתח לפני 22 שנה, 21 שנה, בדרור. יש היום עוד ועוד ועוד פתרונות. זאת אומרת, זה נעשה. לא היה ארגוני טרנסים. כל זמן שיש ילדים שהם סובלים, וכל זמן שיש אנשים שמופלים, וכל זמן שיש טרנסיות שלא מוצאות את מקומן, והמדינה לא עושה בשבילם, זה תפקיד שלנו לעשות. אני אקטיביסט בנשמה, אני אף פעם לא יהיה מרוצה. גמור. בן אדם שבגיל 70 בא לאירוע של האטאבי, הוא לא נח, הוא היה מעורב בתהילה כל הזמן. הוא המשיך להיות מעורב. אני אגיד לך גם, שוב, אני ציפיתי לראות איזה דמות מדהימה, ופגשתי את יונתן. וזה צווית צנוע כזה, ואוקיי, לא בגדיל. לא רדף פרסום, ולא רדף קרדיטים, ותמיד שהיו אומרים לו משהו, תודה וזה, זה היה מסמיק, וחצי נבוך, וכזה. והיה בזה איזה מידה של צניעות. אתה יודע, היום זה שכל פעם שאנשים אוכלים איזה חתיכת סלט, הם מצלמים את זה, ומפרסמים את זה, אז הלוואי שאני יכול להגיד שהשפיע עליי באיזה אופן, אני לא יודע למדוד את זה, זה יגיד מאחריי. מה שאני ראיתי זה אחלה בן אדם שאני שמחתי ללכת בעקבותה. והוא תמיד היה בעיניי אור גדול, באמת אור גדול.
ההפקה של הפרק הזה התאפשרה הודות למתנדבים שלנו וגם לקרן פרידריך נאמן לחופש בירושלים. ההפקה של הפרק הזה לקחה הרבה מאוד זמן, כמה שנים אפילו, וממש מראה את האבולוציה שעברנו, ואני רוצה להודות קודם כל לצוות המתנדבים שלקחו חלק בהפקה, לאלון רוזנבלום ולאריאל סקופ, וגם בזכות שיתוף הפעולה שלנו עם FNF, שהיום יש לנו גם צוות בשכר, אני רוצה להודות לזק אביעד, לטידי פרנק ולכל השותפים שלנו. ואני כמובן רוצה להודות לכם ולכן המאזינים והמאזינות. אנחנו עוברים פה בכל הפודקאסט הזה, ובטח בפרק הזה, איזשהו תהליך שהוא גם מאוד מאוד אישי, ובאמת אני מודה על ההזדמנות המאוד מאוד גדולה הזו. מעולם לא יכולתי לדמיין סיטואציה שאני יושב עם אדם שהוא אחד מאבני הדרך של ההיסטוריה של ההווה ושל העתיד שלנו. בטח גם למצוא את עצמי במצב שהוא עוד מראיין אותי ועושה לי קצת אינטרוונשן ומעלה נקודות מאוד מאוד מעניינות. זו זכות מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד שמח שבסופו של דבר הצלחנו לערוך ולהעלות את הפרק המאוד רגיש הזה, וגם להגשים את המשאלה האחרונה שהייתה ליונתן ממני, שביקש שהחלק הזה יעלה. אז תודה לכולם, ותודה גם לכם.